ישועה, איך אנחנו מקבלים ישועה, איך אנשים אחרים יכולים לקבל ישועה. והנושא שאחת מהשאלות שתמיד מעניינות אותנו זה האם זה קל לקבל ישועה? האם זה משהו שכולם יכולים לקבל את זה או שקשה לקבל את זה? הרבה משיחים מדברים ודנים על הנושא הזה. חלקנו, כשאנחנו מדברים על הישועה, אומרים, כדי להיות מאמין, אני צריך לוותר על הרבה דברים. אני צריך להיות, לקרוא דבר אלוהים, אני צריך לבוא לקהילה, אני צריך לוותר על כל מיני תענוגות שאולם הזה מציע, וכן הלאה וכן הלאה. ויש אנשים אחרים שאומרים, סליחה, אבל יש לנו דוגמה בכתבי הקודש שכדי להפוך למשיחי, כדי לקבל ישועה, לא צריך לוותר על הרבה. ואז הרבה פעמים מביאים את הדוגמה של הפושע על הצלב, שהיה ליד ישוע ברגע שהוא נצלב. והיום אנחנו נדבר קצת על הדוגמה הזו. חלקכם שהייתם פה, ובעצם עכשיו אתם יכולים לראות שזה הנושא, שני פושעים שנצלבו בשני צדדים מהישוע. כשאנחנו מדברים על הישוע, כתבי הקודש מספרים ואומרים לנו בוודאות שכדי להגיע למלכות השמיים, אנחנו צריכים להיוולד מלמעלה. פסוקים שכולנו מכירים אותם מבשורת יוחנן, כתוב, אמן אמן אני אומר לך, אם לא יוולד אדם מלמעלה, לא יוכל לראות את מלכות האלוהים. כדי לראות מלכות האלוהים, בן אדם צריך להיוולד מלמעלה. ובעוד כמה פסוקים, ישוע מוסיף ואומר עוד דבר אחד, אמן אמן אני אומר לך, אם לא יוולד איש מן המים ורוח, לא יוכל להיכנס למלכות אלוהים. עוד פעם, אנחנו רואים תנאי מסוים כדי להיכנס למלכות האלוהים, כתוב להיוולד מלמעלה, ופסוק הראשון ופסוק השני הוא קצת מפרט יותר מה זה להיוולד מלמעלה, זה להיוולד מרוח ומהמים. כשאנחנו מדברים על הסיפור שלנו לגבי השני פושעים שנצלבו ביחד עם הישוע, אנחנו זוכרים את המשפט שישוע אמר לאחת מהם. אמן אומר, אני לך היום, תהיה אתה איתי בגן עדן. אז מצד אחד אנחנו יודעים, כדי להיכנס למלכות השמיים, אנחנו צריכים להיוולד מלמעלה, להיוולד במים ורוח. ומצד שני, בן אדם היה על הצלב, לא עשה שום דבר מיוחד, ובכל זאת ישוע אומר לו שאתה תהיה במלכות השמיים ביחד איתי. אז בואו נפנה לקטע שלנו שהיום אנחנו נלמד ממנו, ונקרא ביחד כדי להיזכר בסיפור הזה. אז בואו נפתח בשורת לוקס, ופרק כף ג' לכל אלו שאוהבים לפתוח ספר, ולאלו שלא פותחים, אז בבקשה, יש שקפים. יש מצגת. בואו נפתח ביחד. נקרא ביחד כף ג' בשורת לוקס, פסוקים מ-32 עד 43. גם שניים אחרים פושעים הובלו כדי שיומתו איתו. כשבאו אל המקום הנקרא גולגוטה, צלבו אותו שם עם הפושעים, אחת מימינו ואחת משמאלו. אמר ישוע, אבי, סלח להם, כי אינם יודעים מה שהם עושים. והם חילקו את בגדיו לאחר שהפילו גורלות. אותה שעה עמד עם והתבונן, והמנהיגים גם הם לעגו לו באומרם. אחרים הוא הושיע, שיושיע את עצמו, אם הוא המשיח בחיר אלוהים. גם אנשי צבא התלו בו, הם התקרבו והגישו לו חומץ. ואמרו, אם אתה מלך היהודים, הושע את עצמך. וגם כתובת הייתה מעליו, זהו מלך היהודים. אחת הפושעים המוקעים מטיח כלפיו, הלא אתה משיח, הצל את עצמך ואותנו, השיב השני כשהוא גואר בו. אינך ירא אלוהים? הרי אתה נתון באותו גזר דין. אנחנו לפי הצדק כי אנו מקבלים גמול ראוי על מה שעשינו, אבל האיש הזה לא עשה שום רע. ועוד אמר, ישוע, אנא זכור אותי כאשר תיכנס למלכותך. השיב לו ישוע, אמן אומר אני לך, היום תהיה אתה איתי בגן עדן. לפני שאנחנו ניגשים לקטע עצמו, אנחנו צריכים להבין שברגע שאנחנו מדברים על פושעים, יש כמה נקודות שאנחנו צריכים להעביר לעצמנו. כשמדובר פה על פושעים, אז זה באמת אנשים שעשו עבירה מאוד מאוד כבדה. זה לא מישהו שאמר איזושהי מילה רעה כלפי מישהו אחר, ובגלל זה לחו אותו לסלב. ביוונית משתמשים במילה שבעצם אומרת שודד, גנב, פושע. זאת אומרת, מדובר על אנשים שעשו עבירה מאוד מאוד כבדה, לא משהו קל. דבר שני, כשאנחנו מדברים על הפושעים, אנחנו צריכים לזכור מה בדיוק אומר דבר אלוהים לגבי אנשים האלו. בראשונה אל קורינתים, אתם זוכרים מה כתוב? לא גנבים ולא חמדנים ולא סובים ולא מגטפים ולא חומסים ירשו את מלכות האלוהים. אפשר לראות שאנשים האלו, ולגבי פושעים זו אותה מילה שמשתמשים. אז אפשר לראות ששני אנשים שנצלבו לשני צדדיו של ישוע, במילים אחרות, הם בלי הפסקה התקדמו לאט לאט לאבדון נצחי. אם ככה הכל היה מתרחש, התחנה הסופית שלהם אבדון נצחי. סיכוי להיוושע בגדול לא היה להם. ונקודה שלישית, מה שעוד מאפיין את האנשים האלו לפי מה שאנחנו יודעים על הפושעים, זה שאף אחד מהם לא התכוון להצטער על האופן החיים שהוא ניהל עד עכשיו. למה אני אומר את זה? מהפסוקים שלנו, מהקטע שקראנו, לא ממש רואים, אבל אצל מתי אנחנו מוצאים את התוספת מאוד מאוד חשובה. כך חרפו גם השודדים שנצלבו איתו. אצל מתי אנחנו יכולים לראות ששני השודדים האלו, הם המשיכו לגדף את ישוע, המשיכו לדבר מילים לא יפות כלפיו. הם לא רק עשו מעשים רעים, וזה לא רק הלב שלהם נהיה קשה, הם המשיכו לגדף את ישוע. שניהם התייחסו אל ישוע עד הרגע שאנחנו בעצם רואים, הם התייחסו בלי כבוד, בלי שאפשר אולי לראות, אולי סימנים המקדימים לישועה שלהם. עד עכשיו מה שקראנו, אפשר לראות ששום סימנים מקדימים. שום דבר לא מאפיין אותנו יותר טוב מהמעשים שלנו. לצערנו, אנחנו לא יכולים לראות את המעשים של האנשים האלו פושעים, אנחנו לא צריכים ממש לראות אותם, מספיק לנו לדעת שכתבי הקודש מכנה אותם כפושעים. אבל חוץ ממעשים שלנו, יש עוד משהו שיכול לאפיין אותנו כבני אדם, זה גם המילים שלנו. אתם זוכרים מה אומר ישוע? אופס. איך תוכלו לדבר טובות ואתם רעים? אין מתוך השופע בלב מדבר הפה? אנחנו יכולים לראות, זה אחת מהעקרונות שהם מאוד מאוד חשובים. במה שמלא הלב שלנו, בדיוק אותם דברים הפה שלנו מדבר. ועכשיו, בעוד זמן קצר, אנחנו פתאום רואים סיפור שונה לגמרי. עד עכשיו אנחנו ראינו מעשים רעים, הם פושעים, הם ממשיכים לגדף את שמו של ישוע, ממשיכים להתנהג כאילו שהם הולכים באמת לאבדון נצחי. ואחר כך נעשה שינוי שבעצם אף אחד מאיתנו לא יכול להגיד מה בדיוק ובאיזה רגע זה בדיוק נעשה. בדיוק כמו שאף אחד מאיתנו לא יכול להעיד מתי בוודאות הוא הפך לבריאה חדשה. רבים מאיתנו יכולים להעיד דבר אחד, שאנחנו בהתחלה לא התעניינו בדבר אלוהים, אחר כך אולי קצת התחלנו להתעניין, אולי עדיין לא התחלנו להתעניין. חלק מאיתנו התחילו לבוא לקהילה, חלקנו לא באו לקהילה. חלק מאיתנו התעניינו בדבר אלוהים, חלקנו לא. ועוד דברים אחרים שהם איכשהו מתארים את המצב של חזרה בתשובה. אבל להצביע ולשים אצבע על הנקודה היחידה שאתה יכול להגיד באותו רגע, נהייתי מאמין, זה די קשה. גם בסיפור שלנו אנחנו יכולים לראות בערך שבאותו רגע שהוא היה על הצלב, קרה משהו עם הלב שלו. כי עד הרגע שהוא הגיע לצלב, כל החיים מראים לנו שהוא הלך לאבדון. ועל הצלב קרה משהו שלב שלו השתנה, ובעצם זה משהו שבהתחלה אנחנו הבאנו את הפסוקים שכתבי הקודש מתארים לנו ומכנים את המצב הזה כלידה מחדש. ועכשיו אנחנו יכולים לראות, כדי לא סתם להגיד שהבן אדם הזה סתם הגיע למלכות השמיים, הרי ישוע בסופו של דבר אמר לו, הנה אתה תהיה ביחד איתי במלכות השמיים. אז יש כאלה שאומרים, הנה, לא צריך לחזור בתשובה, לא צריך שום דבר, באותו רגע, אם אלוהים רוצה, באותו רגע אני יכול להגיע למלכות השמיים וזהו. אז זה לא בדיוק ככה. אנחנו יכולים לראות מהפסוקים שעכשיו אנחנו נסתכל, אנחנו נראה שקרה משהו בלב של הבן אדם הזה, והדבר הזה זה לידה מחדש. אנחנו יכולים לראות שכתוב, השיב השני כשהוא גוער בו. אם אנחנו ראינו שבהתחלה הפושע הוא רק בא בטענות אל ישוע, אנחנו הסתכלנו על הקטע של המתי, ואנחנו רואים שעד עכשיו הוא רק המשיך לגדף. עד עכשיו הוא רק דיבר דברים לא יפים על ישוע. אבל מעכשיו הוא כבר התחיל לגור בחבר שלו, הוא התחיל להגן על משיח. הוא התחיל להרגיע את החבר שלו, הוא התחיל להגיד לו שהוא צריך להירגע, במילים אחרות. הלב שלו השתנה, הלב שלו התחיל להגן על המשיח. בן אדם שהוא לא נולד מלמעלה, בן אדם שהוא לא נושע, הוא אף פעם לא ידבר דברים טובים, דברים נחמדים על המשיח. בן אדם שהוא לא נושע, הוא אף פעם לא יתחיל להגן על המשיח, לבשר אודותיו לאנשים סובבים אותו. אנשים כאלו בדרך כלל הם רוב הזמן מדברים על חוסר צדק. על חוסר צדק שבדיוק הגיע לחיים שלו. אנשים האלו מדברים על חוסר צדק בעולם הזה, והרבה פעמים הם מאשימים את אלוהים. ולגבי ישוע הם רק באים בטענות. נקודה הבאה שאנחנו יכולים לראות, הוא אומר דבר הבא, אינך ירא מאלוהים, הרי אתה נתון באותו גזר דין. הקטע הזה מראה לנו שאצל פושע הזה מופיע עירת אלוהים. בדיוק מופיע, בדיוק מילה הזו מתאימה פה, כי זה לא משהו שאפיין אותו עד עכשיו. עד עכשיו הוא רק גידף את ישוע, ועכשיו אנחנו רואים שמופיע עירת אלוהים. עכשיו, עירת אלוהים, לפני זעם שיכול להגיע מאלוהים, הפחד הזה, הוא התחיל לכוון את צורת החיים שלו. הוא אומר לפושע השני שאם אנחנו נמשיך להתנהג ככה כמו שאנחנו התנהגנו עד עכשיו, אנחנו עלולים להיות בסכנה מאוד מאוד גדולה. אנחנו עלולים לקבל על עצמנו זעם אלוהים. בניגוד לאנשים כאלו, אנשים שלא נושאו ולא נולדו מחדש, הם לא מפחדים לקלל את אלוהים. חטא לא מפחיד אותם. חטא זה משהו שמצב הטבעי שלהם, זה משהו שהם אוהבים לחיות בו, וככה הם חיים. ומילים הבאות בכלל לא מתאימות לבן אדם שהוא פושע, שפושע דוק, פושע שחי בפשיעה שלו הרבה זמן. תסתכלו. אנחנו לפי הצדק, כן. אנחנו לפי הצדק, כי אנו מקבלים גמול ראוי על מה שעשינו. תסתכלו, הבן אדם שעד עכשיו רק דיבר רעות על ישוע, מדבר משהו אחר לגמרי. יכול להיות בהתחלה, הפושע שלנו אולי חשב שהוא נידון בצורה לא צודקת. יכול להיות הוא חשב שמגיע לו להימלט מהעונש הכבד הזה. אבל עכשיו אנחנו רואים תמונה אחרת לגמרי. עכשיו הוא אומר שמגיע לו עונש. הוא מבין למה זה קורה לו. והוא מבין שהעונש הזה הוא צודק, והמקום שלו באמת על הצלב. בן אדם לא נושא, בן אדם שלא נולד מלמעלה, הוא תמיד חושב על עצמו שמגיע לו הרבה יותר דברים טובים, ושעונש שהוא עובר אותו, הוא אף פעם לא צודק כלפיו. הרבה פעמים הבן אדם הזה שלא נולד מלמעלה, הוא מתלונן גם על אנשים, גם על הגורל, גם על האלוהים, הוא תמיד מחפש אשמים סביבו, ובתוך עצמו הוא אף פעם לא מוצא אשמה. הוא תמיד צודק, הוא תמיד חי חיי צדק. במילים הבאות אנחנו יכולים למצוא שהפושע מדבר על הקדושה של המשיח. אבל האיש הזה לא עשה שום רע. מילים נפלאות. ברגע שהוא צפה במשיח שמת על הצלב, בלי להתלונן, בלי לקלל, בלי לגדף, אבל עם התפילה על השפתיים שלו, הוא ראה את השלמות ואת היופי של המשיח. באותו רגע משיח הפך למישהו שמושך את המבט שלו. הוא הפך למישהו שנהיה יקר בשבילו. עכשיו הפושע הזה הוא מגן על הערך שהוא מוצא בתוך המשיח. לבן אדם שהוא לא נושא, או לבן אדם שלא נולד מלמעלה, ישוע לא מעניין אותו. ישוע לא מושך את המבט שלו. אנשים לא מחפשים אותו, כי הם לא מצליחים לראות ולזהות באופי שלו יופי של אלוהים. והם לא מצליחים לזהות את הקדושה המושלמת שיש בו. נקודה הבאה שמצביעה על זה שהבן אדם הזה נולד מלמעלה, אנחנו יכולים לראות בביטוי הבא שהוא אומר, ישוע, אנא סחור אותי. אם קודם הפושעים האלו רק דרשו, אם קודם הפושעים האלו רק התעצבנו וגיטפו, עכשיו הוא בצורה מאוד מאוד צנועה פונה אל ישוע. אפשר לקרוא לזה, הוא מתפלל, כי הוא פונה אליו. ובתפילה הקצרה הזו, בתפילה הקטנה הזו, הוא מודה בתלות השלמה מהמשיח ובצורך שלו. עכשיו הוא מבין שאצלו אין כוח, שהוא לא מסוגל להושיע את עצמו ולתקן את המצב. הלב שהוא לא נושא מתנהג אחרת לגמרי. הלב הזה תמיד עיקש. הלב הזה תמיד בטוח שהוא מסוגל להסתדר בחיים של לבד. האנשים האלו אף פעם לא פונים אל ישוע. הם מוכנים לפנות לאנשים החזקים, לבעלי הון ושלטון, כמו שאנחנו קוראים להם. הם תמיד סומכים על הכסף שלהם, על היכולות שלהם, על החדות שלהם, חדות השכל, יותר נכון, כן. הם אף פעם אין להם את התקווה שמישהו אחר או שישוע יכול לעזור לו. במילים שלו אנחנו יכולים באמת לראות כמה שהוא שינה את המחשבות שלו ויחס שלו. הוא מבין שאצלו אין שום כוח בתוך עצמו. הוא פונה אל ישוע. נקודה הבאה שהוא, חוץ מזה שהוא פונה ומבקש סחור אותי, הוא מדבר על הנקודה הבאה חשובה. עכשיו, כשהוא אומר אליו שסחור אותי כשאתה נכנס למלכותך, הוא מבין שעכשיו הוא יכול להיכנס למלכות השמיים. עד עכשיו הוא הבין בוודאות שהמלכות הזו הייתה סגורה בשבילו. הוא הבין שהוא לא מסוגל בעצמו לקבל את הישועה ולהיכנס למלכות הזו. לכן הוא פונה אל ישוע ומבקש שהוא יעשה את זה. אבל עכשיו מצב השתנה. לא מגיע לו להיכנס למלכות הזו. לא מגיע, כי חיים שהוא ניהל עד עכשיו הובילו אותו רק לדבר אחד, לאבדון, למקום אחד. עכשיו הוא מבין שישוע הוא המשיח, והוא לא רק המשיח, יש לו מלכות משלו. הוא הכיר בו כמלך של המלכות הזו, ומלכות הזו נצחי. מלכות הזו, כל אחד רק מחכה למלכות הזו ורק חולם עליה. ומלכות הזו שייכת למשיח, ורק הוא שולט בתוך המלכות הזו. אנשים שלהם לא נושאו ולא נולדו מלמעלה, הם לא מחשבים את המשיח כמלך במלכות. הם גם לא חושבים שלמלך הזה יש מלכות משלו. לכן הם לא מחפשים את המלכות הזו. הם לא רוצים להיכנס דרכה. הם כל הזמן עסוקים רק בדבר אחד. המלכות מבחינתם זה מלכות עלי אדמות. והם מחפשים את המלכות הזו. ורק בתוך המלכות הזו הם רוצים לחיות. אבל במלכות של המשיח מצב שונה לגמרי. ועכשיו הפושע שלנו, הוא מחפש דברים אחרים. הוא מבין שמה שמגיע לו זה הצלב. אבל מעניין שהוא לא מחפש להימלט מהצלב הזה. הוא לא פונה לישוע ומבקש, ישוע, בבקשה, תוריד אותי מהצלב, למרות שאחרים מבקשים אותו דבר, מבקשים את זה. אבל הוא מבין שמגיע לו צלב. בן אדם לא נושע, הוא מתנהג אחרת לגמרי. בן אדם לא נושע, הוא בורח מהסבל. הוא מחפש את ההזדמנויות להימלט מהזעם של אלוהים. הוא מחפש הזדמנויות להימלט מהזעם של אנשים. הוא מנסה לנקום. הוא כל הזמן ידבר על חוסר צדק. והוא מדבר לעצמו ומשכנע את עצמו שאין אהבת אלוהים. והוא לא סומך על אלוהים שמסוגל להושיע אותו בכל רגע נתון. אנחנו ראינו, הפושע הזה אמר סך הכל כמה מילים בודדות. אבל המילים הבודדות האלו מצביעות על השינוי הגדול שהתרחש בליבו. כשאנחנו מנסים להגיד בכמה מילים מה בדיוק, איזה שינוי התרחש, אנחנו יכולים להשתמש בשתי הגדרות, בשתי מילים. חזרה בתשובה ואמונה. זה בעצם מאפיינים של לידה מחדש. חזרה בתשובה, זה אנחנו יכולים לראות שהוא הכיר בעובדה שהוא חוטא, שלא מגיע שום דבר טוב. ואמונה, אנחנו יכולנו לראות בזה שהוא ראה בישוע את המשיח שלו, הוא ראה שישוע הוא המלך במלכות שלו, והוא ראה שישוע יכול לסלוח לו חטאים ולהוציא אותו מהעונש שהיה מגיע לו עד עכשיו. אחים ואחיות, חברים שיושבים באולם הזה, הסיפור הזה, התיאור הזה שאנחנו קראנו, בעצם שני הפושעים האלו, הם מסמלים העולם שלנו, שעכשיו אנחנו חיים בתוכו. את כל האנושות, בלי יוצא מן הכלל. כמו ששני הפושעים האלו, הם חיו רחוק מאלוהים, ודבר היחיד שהיה מגיע להם זה אבדון. אותו דבר גם אנחנו היום. כל אלו שחיים בעולם הזה, אנחנו חוטאים, ודבר היחיד שמגיע לנו באמת, זה הרחקה מאלוהים ואבדון. והרבה פעמים אנחנו בדיוק כמו שהפושעים האלו, מה שהם עשו עד עכשיו, הם התווכחו עם אלוהים וגיטפו את שמו, ובלי עניין הסתכלו על המשיח, הרבה פעמים גם אנחנו עושים את זה. בעצם אנחנו כולנו עושים את זה עד השלב מסוים. אבל בשלב הזה מסוים אנחנו עומדים לפני בחירה. בדיוק מה שקרה עם השני הפושעים האלו. וחלק מאיתנו הולכים אחרי פושע הראשון שהמשיך בעיקשות הלב שלו, המשיך ביחס שלו כלפי המשיח ובניסיון להצדיק את עצמו, או שחלק מאיתנו עושים את זה מה שעשה פושע השני. ובחסד האלוהים נכנסים למלכות שלו. שיעזור לנו אלוהים באמת לעשות את הצד הנכון ולהיות בקבוצה שיורשת את מלכות האלוהים. בואו נתפלל. אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך על העבודה הנפלאה שלך שעשית גם בחיי הפושע הזה, גם בחיים רבים מאיתנו. אנחנו מודים לך שאנחנו היינו כמו הפושעים האלו, שחוץ מלגדף אותך וחוץ מלראות בך אויב, לא עשינו שום דבר. אבל ברגע אחד אתה גילית את החסד שלך, ואנחנו מודים לך על החסד שלך. ואנחנו מבקשים, אדון, שהחסד הזה שאתה גילית כלפינו, לרבים מאיתנו, אנחנו מבקשים שהחסד הזה אתה תגלה עוד לאנשים שעדיין לא מכירים אותך. אנחנו מודים לך על הדברים הנפלאים שעשית גם בחיי של הפושע הזה, גם בחיים שלנו. אנחנו מודים לך בשם ישוע המשיח. אמן. שבת שלום ושבוע טוב לכולם.